טוב. אנחנו היסוד השלישי. שלילת הגשמות ממנו. והוא שזה האחד אינו גוף ולא כוח של גוף ולא אומרות לגופות, כמו התנועה והמנוחה, לא בעצם ולא במקרה. כך שלו ממנו עליהם השלום, החיבור והפירוד. ואמרו, לא ישיבה ולא עמידה, ולא עורף ולא איפוי. רצינו לומר, לא פירוד ועורף ולא חיבור, לפי שאיפוי מאומרו, ואפו בכתף פלישתים. כלומר, התחפום בכתף, להתחברם בהם. ואמר הנביא, ולמי תמיון אל וכו', ולמי תמיון וישווה וכו'. אילו היה גוף, היה דומה לגופים. כן. אומר לנו הרמב״ם, בואו נעצור פה, אחר כך נראה את הדבר הזה, שהמציאות הזאת, הישות הזאת, הקדוש ברוך הוא אלוקים, ישות שאיננה גופנית. זה מה שהוא אומר, זה אחד אינו גוף ולא כוח של גוף. הכוונה, כוח בגוף. כלומר, כוח ששייך לגוף. כן? כוח ששייך לגוף זה אומר, בואו ניתן דוגמה. נניח, החלק בנפש שלנו, שיש לו מציאות רק בהקשר הגוף. יש את השכל שיש לו מציאות עצמאית, ולאחר מות האדם, אז הרוחני ביותר נפרד, אבל, וקיים לעצמו. אבל כל המשמעות האחרת של, נניח, כוחות הנפש שמניעים את הגוף, אין להם שום משמעות, נכון? יש לנו כוחות שמניעים את הגוף. כל הפעולות החומריות, יש בנפש את הדבר הזה. כן, אז אין להם שום משמעות. בהיפרדות מן הגוף. זה נקרא כוח בגוף. כלומר, כוח בגוף זה לא ממש גוף, זה כוח מניע, יכול להיות סוג של נפש כזו, שעניינה זה ליצור תהליכים בגוף, או עם הגוף, שבהיפרדות מן הגוף אין לה משמעות. אין מושג של היפרדות מן הגוף. ברגע שהגוף, זה לא ממש גוף, אבל זה מציאות שכל משמעותה זה בחיבור אל הגוף. ואלה משמעות אחרת. ולא יראוהו מראות הגופות. כלומר, אם הוא לא גוף, אז כל מה שכלול במציאות של גוף לא שייך בערך לאלוקים. כמו התנועה והמנוחה. כן? מנוחה זה הכוונה מצב סטטי, שאין בו תנועה. עכשיו, בכל גוף יש לו מצב של תנועה ויש לו מצב של מנוחה. לא משנה כרגע אם הוא נער מכוח עצמו, או שיש גורם אחר שמניע אותו. אבל זו התכונה של הגופים. לא בעצם ולא במקרה. כן, זאת אומרת, כל מאורות הגופות, כל ההתרחשות קורות בגוף, לא שייכות לו, לא בעצם הכוונה, לא מצד עצמו ולא מקרה. מקרה זה הכוונה משהו שהוא לא מהותי לו. לא שייך אצלו שום עניין או תנועה, שום דבר שקשור לדמיון הגוף. למה הוא הביא דווקא את התנועה כביטוי לגוף? כיוון שתנועה בעצם היא נובעת כתוצאה מהגבלה במקום. כלומר, מהשתנות. הרי מה זה תנועה? תנועה זה השתנות. זאת אומרת שמקודם היה מציאות במצב מסוים, עכשיו המציאות כבר לא קיימת באותו מצב, אלא קיימת במצב אחר, זה נקרא תנועה. כן, תנועה תמיד תהיה שינוי כתוצאה מהגבלת המציאות של הישות החומרית. ולפי כך שללו ממנו, עליהם השלום, החיבור והפירוד, ואמרו לא ישיבה ולא עמידה ולא עורף ולא איפוי. מה זה עורף ואיפוי? אז אומר הרמב״ם, זה לא אומר לא פירוד והוא עורף ולא חיבור, לפי שאיפוי אומרו ועפו בכתף פליטים, לא אומר התחפו בכתף להתחברם בהם. תראו מה זה. המילה איפוי זה חיבור, כי המילה עפו בכתף, הכוונה, אנחנו אומרים עפו, זה הכוונה של לעוף. עפו בכתף, הכוונה התחפו אותם. איך מתחבר, מה המשמעות של הפעולה הזאת? כן? חיבור אליהם, כדי לדחוף אותם. ואמר הנביא, ולמי תדמיון אל, ואילו המשווה, ואילו היה גוף, היה דומה לגופים. כן, זה עוד פסוקים שמראים את זה שאין שום ישות במציאות החומרית שיש לה דמיון לאלוקים. כל מה שבא בכתבי הקודש בתיאורו ותיאורי הגופים, פה יש קושייה, הרי אם מציאות אלוקים היא לא גוף, אז מה המשמעות של תיאורים גופניים ביחס אלוקים, כמו העתק, כוונת תנועה, והעמידה, והישיבה, והדיבור, וכיוצא בזה, וידבר השם אל משה לאמור. דיבור. מה זה דיבור? דיבור זה המרת האוויר דרך פעולה של הגוף. אז אומר הרמב״ם, הכל דרך השאלה. כמו שאמרו דברי תורה של בני אדם, ודיברו אנשים בזה עניין הרבה. וזה היסוד...
כבר למשל?
מה זה למשל? כן, של בני אדם, כן. וזה היסוד השלישי, הוא שמורה על המאמר, כי לא ראיתם כל תמונה. זה לא לומר, לא הסקתם אותו בתמונה, לפי שהוא, כמו שאמרנו, אינו גוף ולא כוח של גוף. עכשיו, זה אחד הדברים המאוד קשים ביחס למציאות של השם. אנחנו כיצורים חומריים. קשה לנו להשתחרר, מאוד קשה לנו להשתחרר, מדמיון לעולם החומר. קשה לנו מאוד להשתחרר. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות את זה דרך השכל. כל מה שהוא יהיה משתמש בדמיון, אנחנו תמיד יהיה לנו איזשהו ציור. ציור של משהו חומרי, כי זה מה שהדמיון עושה. אנחנו צריכים תמיד להשתמש בשכל כדי להסיר את ההמחשה הזאת. כן, את הדמיון הזה, הדמיון המוחשי הזה. עכשיו, כשאנחנו פונים כל מערכת היחסים, אם תחשבו על זה קצת, זה דבר מעניין. הרי הפילוסופים, שהם סברו שהמציאות של אלוקים, גם סך הכל הפילוסופים היו אומרים את שלושת הדברים שהזכר, ביחס אלוקים. כן, גם את הרביעי. כל מה שכתוב ביחס אלוקים זה דברים שאפשר להביא השכל להגיע למסקנות שלו. שיש ישות כזאת, כמו שאמרנו, נכון. אבל הפילוסופים, אין להם, נקרא לזה, מצוות. זאת אומרת, הם לא חיים גם עם השגחה של אלוקים, עם קשר נקרא לזה. הם לא מחיים את הקשר לאלוקים. זאת אומרת, אם תשאל אותם, אז הם יגידו לך, כן. זאת אומרת, בתמונת המציאות שלנו, יש ישות כזאת. ואפילו הם יכולים להיות מאוד חכמים נניח, ברמה גבוהה של שכל, ומבחינתם זה גם איך שכלי, זה הכל מבחינתם ברור, בהיר, בצורה שכלית מאוד גדולה. אבל אין להם חיים יומיומיים עם אלוקים. זאת אומרת, יש להם, כמו שאמרנו, הכרה של המציאות הזאת בצורה שכלית, שמשתלבת כחלק מתבונת המציאות. אבל במובן של מה שהתורה עושה, מה שדת עושה, שבני אדם חיים עם קשר לאלוקים, מתפללים אליו, עושים את המצוות שלו, וכולו, אצלהם אין את הדבר הזה. עכשיו, בחילה מסוימת, זה שאתה משאיר את המציאות של אלוקים כחלק מתבונת המציאות הכללית, ואתה לא מנהל מערכת יחסים כביכול איתו, כמו מערכת יחסים שהתורה, או כל דת בעולם, יוצרת, זה משאיר את המציאות של אלוקים, נקרא לזה, עם פחות סיכון להגשמה. כי זה תמיד נשאר איזשהו משהו כזה שהוא לא מהסדר הרגיל של המציאות, הוא נמצא בתמונת המציאות, אבל לצד שני, אין פה קשר למציאות הזאת. וכשאתה כן מפתח קשר כזה, כמו שהתורה מכוונת אליו וכולו, אתה כל הזמן נמצא בסכנת הגשמה. כלומר, הכוונה היא שאתה חי בתודעה לא נכונה ביחס אליו. כי כשאתה חי עם קשר מוחשי, נקרא לזה ככה, אתה כבר חי עם משהו אחר, מה שיש בדמיון שלך. הפתרון היחיד לדבר הזה, זה רק על ידי השלילה. כלומר, על ידי זה שאתה מבין בשכל, שכל מה שמצטייר בדמיון, וכל מה שמצטייר אפילו בשכל כאיזשהו סוג של הגדרה, זה לא האמת. תמיד צריך להיות מונח לך הדבר הזה. כן? שכל מה שמצטייר אצלנו, ודאי בדמיונות, שהם דמיונות חומריים, ואפילו בשכל, בצורה של הגדרות, כן, של הגדרות, לא עצם המציאות הזאת, אבל כל מיני הגדרות במציאות הזאת, זה כבר משהו שבעצם גורם לנו לחיות עם משהו אחר, לא עם המציאות האלוקית באמת. בסדר? זה לא צריך לזכור אותה. טוב, עד כאן.